ובוא נגיד עכשיו בוקר טוב לדוקטור אמיר שחר, מנהל המערך לרפואה דחופה בבית החולים לניאדו. בוקר טוב.
בוקר אור, בוקר טוב
לכם. דוקטור שחר, אתה בתחילת ספטמבר התראיינת לעמיתנו יואב אבן בערוץ 12. ואמרת שם כל מיני דברים שהפכו אותך לאחד מ... לא יודע איך אני אגדיר את זה, בוא נגדיר את זה, אחד מנושאי הדגל במאבק בהיסטריית הקורונה, אם זו הגדרה מספיק טובה?
הגדרה די טובה, ובמאבק נגד סגר, כאמצעי לרסן את המחלה.
אוקיי. בוא נצא מנקודת הנחה שאף אחד לא רוצה לחיות בסגר. לא אתה, לא אני, לא כל המאזינים שלנו. אין בן אדם בר דעת שרוצה להיות במצב הזה, והחלטה שהתקבלה על סגר, אני מנטרל שנייה את כל השכבה הפוליטית, ואני מקשיב רק לאנשי הבריאות. הם אמרו, הגענו למצב ששום אמצעי חוץ מסגר כללי, בצורה זו או אחרת, לא יבלום את התחלואה. בסדר? זה, כך אני מגדיר את זה.
תגיד, כן, תגיד, אם אני אגיד לך כן. פניצילין לשפעת,
כן.
אתה היית מאמין לי?
אני אמין לך, אבל אני...
הרי עבודתנו הרי כרופאים מבוססת על מידע. אנחנו קוראים לזה
כן.
Evidence-Based Medicine, EBV. Mm-hmm. זה האלף בית שלנו.
כן.
אנחנו ישנים על אמצעים שעוזרים. מי שאומר סגר, שזאת תרופה בעצם, למחלה, למגפה, לא לתרופה, לא למחלה, לטיפול בפרט, צריך להגיד על מה מתבסס את המלצתו. ב-2006 ארגון הבריאות העולמי קבע שסגר איננו אמצעי לא יעיל ולא ישים לעצור
מגפה. אבל דוקטור שחר, אני מצטער, עם כל הכבוד, אני לא מבין למה אתה לוקח אותי ל-2006, כשאנחנו נמצאים ב-2020, ויש לנו מגפה חיה ונושמת מול העיניים. למה אנחנו צריכים ללכת ל-2006?
אני אגיע ל-2020. ב-2007, הצוות שקבע את תורת הטיפול במגפות ביולוגיות, אמר שסגר אינו יעיל. בעת הנוכחית, סגר לא עצר את המגפה בשום מקום. סגר עשה הפסקה זמנית, והמגפה התעוררה. המדינות שהטילו סגר הכי מוקדם, הכי עדוק, הכי אכזרי, למשל פרו ובלגיה, חוו את התחלואה ואת התמותה הכי חמורות שיש. סגר כתרופה, יש לו גם תופעות לוואי. אני לא אפרט אותן.
לא, הן ידועות וברורות, כן.
זה ברורות לחלוטין, ואני לא מדבר על שום דבר חוץ מאשר על בריאות. שום דבר רק על בריאות. את מי שממליץ על סגר, אני שומע אתכם שואלים את כולם, וכתבתכם את התת, סגר, 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 סגר לא נמצא כהליך, תהליך, תרופה, אמצעי, שעוצר מגפה.
דוקטור שחר, אני לא חושב שיש איזה מחלוקת. העניין שאנחנו מנסים להתעמק בו הוא איך ממשיכים קדימה ומבדעים שהתחלואה לא מזנקת ברגע שאנחנו פותחים את הסגר.
בוא נחזור לעברית. מזנקת זה יוצאת מכתב, מזנק זה לצאת מכתב זינוק ולהתחיל. כל העלייה של 10 חולים זה זינוק וזינוק וזינוק, וזה לא נכון. אנחנו נמצאים בתחלואה שחלקה הוא באמת תחלואה שעולה. אנחנו, אני, זה גם לא סוד, אני חבר בקבוצה של
כן.
רופאים ומדענים, שעשינו כמה דברים. פנינו במכתב למנכ"ל משרד הבריאות, פנינו במכתב אישי לראש הממשלה, וגם הגשנו בג"ץ נגד הסגר. אנחנו אומרים, יש לנו תוכנית, אנחנו קוראים לה מודל ישראלי מכיל, זה לא שוודיה וזה לא ישראל באופן ספציפי. אנחנו אומרים שני דברים. ראשית, את המשאבים ואת האמצעים צריך לרכז באמת במי שעלול להיפגע באוכלוסיות הפגיעות. אחד בבתי אבות, שניים באנשים קשישים, אנשים עם תחלואה נלווית. גם בהגנה אקטיבית וגם בהסברה. שניים צריך אמצעים, ואנחנו 7 חודשים אחרי, בית החולים שלי נתן לי, סגר 2 מחלקות, נתן לי מחלקה אחת לנהל את כל הפונים עקב או בחשד או מאומתים לקורונה, וסגר מחלקה גריאטרית כדי להשפט בית החולים. לא הוסיף למערכת הבריאות אמצעים. לא הוסיף לנו 2 מחלקות. אנחנו אמרנו מחלקות.
דוקטור שחר, אין רופאות ואחים להמציא מהירח. אתה יודע את זה טוב ממני, המשאב הזה מוגבל.
לא נכון, לא נכון.
אוקיי, אז מאיפה הם יבואו?
לא נכון. אנחנו 7 חודשים בפנים. כל שנה מחכים בארץ 300 או 400 רופאים שסיימו את ההתמחות.
נכון, והייתה תוספת של 600 תקנים לרופאות ורופאים. אנחנו די מיצינו את זה.
תקנים, לא, תקנים צריכים לבוא עם כסף. לא מיצינו שום דבר.
אוקיי.
שניים, אני במחלקה שלי נפנסתי עוזרי רופא ופרמדיקים, הם עושים את העבודה נהדר. אני באמת מסתדר יפה עם ניהול המיון בשני האגפים, קשה, שוחק, מתיש, כל חולה כזה דורש אמצעים פי שלוש,
ואתה חושב שאם ניתן, ניתן לווירוס פשוט להתפשט, אתה לא חושש שחדר המיון שלך יגיע למצב שבו הטיפול שאתה נותן לחולים שם יהיה משמעותית נמוך ממיטבי?
תשמע, כתבתכם מדברת על 204 מונשמים, בוא ניתן לך את
ה... אני הסתכלתי על בית חולים לניאדו, ראיתי 36 מאושפזים, לפחות נכון לאתמול.
36 מאושפזים במחלקת קורונה.
מתוך 42 מקומות שיש.
אני לא יודע כמה יש.
זה מה שיש, 42 מקומות.
משרד הבריאות לא נותן נתונים על תפוסת מחלקות הקורונה.
הנה, אז אני אומר לך.
אוקיי, אז אנחנו לא בתפוסה מלאה.
כמעט, 85%.
תן לי רק רגע, עוד הלאה. יש לנו 6 מונשמים בטיפול נמרץ קורונה, ו-13 מונשמים במחלקות האחרות. בכל יום בחורף, בבית החולים, מונשמים שלי.
כן.
30 פלוס מינוס 10%.
אבל דוקטור שחר, זה לפני החורף, אנחנו לפני החורף. החורף אוטוטו מגיע.
החורף יעבנו על חדר, אנחנו עוד ברזרבה של 200%.
ואתה בטוח, סמוך ובטוח שכרגע אתה נותן את הטיפול המיטבי ותוכל להמשיך לתת אותו גם לתוך החורף, כן?
אני נותן היום, אנחנו, שמעתי אתמול 4-5 מנהלי בתי חולים, כולם נותנים את הטיפול המיטבי. תנו לנו את האמצעים, אנחנו נותן את הטיפול המיטבי. אני מהדור שגם נלחם ביום הכיפורים וגם חווה את מלחמת המפרץ. במשך שניהלתי את המיון של תל השומר, ב-89-90.
Okay.
אנחנו 6 שבועות עבדנו במתכונת חירום. אמנם לא קיבלנו פצועים, לא היו לנו נפגעים, אבל בית החולים עבד במתכונת שיכול היה לעמוד בה. יש מלחמה, נמשך חודש וחצי, נתארגן. תורת הלחימה או תורת העבודה במתאר ביולוגי שנכתבה ב-2007, על ידי שניים שאתה מכיר אותם, אחד בליצר ואחד גרוטו, עדיין רלוונטי להיום, רלוונטית להיום.
אז תן לי שנייה.
הם חזו 10,000 מאושפזים ואלפי מתים, ובוא, אנחנו נתמודד. אני רוצה להגיד רק עוד דבר אחד.
כן, בבקשה.
שואלתי מה יהיה עם המגפה.
כן.
המגפה, לא נוח לומר את זה, כי כמו שאמרתי, שהממליצים, זה מדבר בעיקר על הרופאים, שאומרים סגר שהוא התערבות נטולת בסיס מדעי ומרובת תופעות לוואי, אותו הדבר מתעלמים מהנושא של הוא כנראה נמצא במרכז התמונה, וזה החסינות שתיווצר באוכלוסייה. הנקודה שמעט מאוד מדברים עליה, מייחסים כל מיני התערבויות מגיות לתחלואה הנמוכה במזרח ובדרום מזרח אסיה. אין קורונה בדרום מזרח אסיה, אתה יודע? לא ביפן, לא תעזוב את...
יש קורונה, דוקטור שחר, יש קורונה בכל המדינות שהזכרת. אפילו בטיוואן, היכן שמספר המתים עומד על 7 מתחילת המגפה, בגלל שהם הצליחו להקות אותה, עדיין יש חולי קורונה.
מר אמסטרדמסקי, ברמה של מגפה אין.
לא, לא ברמה של מגפה, פשוט יש שם חולי קורונה.
יש, ביפן 190 מיליון איש מ-1,500 נפטרים. זאת לא מגפה, סליחה.
לא הבנתי, אז אתה רוצה שאני אביא לך את הדוגמה של ארצות הברית? למה רק הדוגמה של יפן
רלוונטית? רגע, אני דיברתי על מזרח אסיה. מזרח אסיה. הנושא שלא נחקר ולא נבדק, למה ביפן, בסין, בווייטנאם, בתאילנד, בקמבודיה, בלאוס, בטיוואן אין כמעט קורונה.
אוקיי, אז...
כנראה שהם חסינים, ולכן ה-COVID-19 פחות פוגע בהם.
ואתה אומר זה על סמך המחקרים הרבים שלא נעשו בעניין. שאלה אחרונה, דוקטור שחר.
כן, מתעלמים מהם.
דוקטור שחר, שאלה אחרונה. מה שקורה עכשיו בחברה החרדית נראה כאילו יש שם איזושהי החלטה, גם חלק מהפרשנים כותבים את זה הבוקר, של יאללה, בוא נדבק בקורונה, בוא נגמור עם זה, בוא ננסה לשמור על המבוגרים ונעבור את זה הלאה. זו בעצם המדיניות שהייתה צריכה להיות המדיניות הארצית מבחינתך?
אני חושב שהמדיניות הארצית הייתה צריכה להיות זאת. לפתוח את המדינה בדגישים שהצעתי להגנה באמת הרמטית, כי אם היום עדיין נפגעים דרי בתי אבות, אז אנחנו נכשלים.
ללמדך שלא ניתן לעשות את זה הרמטי.
אני מוכרח להתייחס לעניין הילדים. כתבתכם לא הייתה צריכה לחפור. אנחנו הגשנו מסמך גם לממשלה וגם לשר הבריאות על אין ספור מחקרים לגבי ילדים. ילדים לא נדבקים וכמעט ולא חולים במחלה. בעיקר לא בגילים הצעירים, ולכן לא היה מקום לבודד אותם. אם הם היו נחשפים, הם היו מגנים על המבוגרים.
אוקיי. דוקטור אמיר שחר, מנהל המערך לרפואה דחופה בבית החולים לניאדו. בוקר טוב ובהצלחה בהמשך המלחמה בקורונה.
אני יכול לצטט לך איזה שיר של אלתרמן?
אני מעדיף שאולי בפעם אחרת, כי יש לנו את דוקטור איתי פסח שעל הקו מקשיב ברוב קשב, אני בטוח שגם בלי השיר של אלתרמן הוא הבין את הנקודה, דוקטור אמיר שחר.
לא, כי השיר של אלתרמן מדבר על מחסור במיטות לילדים.
אז בפעם אחרת. דוקטור אמיר שחר, תודה רבה לך.
בריאות טובה.
בריאות טובה לכולם. ובוקר